אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, כאן רון טוביה. הבחירות לכנסת ה-25 ממש נמצאות מעבר לפינה, ואיתן סקרים, מסרים וראיונות אחרונים של המועמדים.
אם נתניהו יש 61 אז אין לי ממשלה, אבל אם אין לו 61 ללפיד גם כן אין ממשלה, אני חושב שיש לי את היכולת להקים ממשלה.
ביום שלישי השבוע התארח שר הביטחון ויושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ בתוכנית הבוקר של ויינט רדיו בהנחיית חבריי שרון קידון וישי שנרב לשיחה על העתיד שמחכה לנו אחרי יום הבוחר. האם הוא רואה את עצמו מועמד לראשות הממשלה? מה עמדתו על רם? האם הוא ימליץ על לפיד? או שאולי הוא יחבור לנתניהו?
שלום, שלום לכם.
אתמול הכרזת על מינוי האלוף אמיר ברם לסגן הרמטכ"ל, בתחילת השבוע אושר מינויו של הרצי הלוי על ידי הממשלה, רמטכ"ל. האם למרות שהרמטכ"ל היוצא אביב כוכבי הסכים להישאר בתפקיד עד אחרי הבחירות, עדיין היה חשוב לך למנות רמטכ"ל וסגן עוד לפני הבחירות?
כן, תראו, זה תהליך מתבקש. אביב, שהוא רמטכ"ל מצוין, עושה את עבודתו נאמנה, וימשיך ככה עד הדקה האחרונה, מסיים את תפקידו פחות או יותר באמצע ינואר. נבחר רמטכ"ל מחליף, יש שרשרת חילופים שקורית כתוצאה מהעניין הזה. חשוב מאוד לצהל לשמר על רציפות פיקודית, בעיני השיקול הפוליטי אין לו שום מקום, ו... תהליך מסודר, יציב, אנשים יחליפו אחד את השני, אנחנו לא משחקים לא בצהל, לא בביטחון של המדינה, וטוב שאנחנו עושים את זה.
אבל כוכבי הסכים ללוות את התהליך עד אחרי הבחירות, ובכל זאת עמדת על המינוי.
אנחנו מדברים על זה שכוכבי באמת יסיים באמצע ינואר, זה משהו כמו חודשיים אחרי הבחירות, אבל התהליך הוא תהליך מתמשך, מסודר, צריך לעשות את זה כמו שצריך, וזה מה שאנחנו עושים.
טוב, מינויים זה סוגיה אחת, אבל בסוף האנשים נבחנים עם ההתמודדות עם המצב בשטח, אנחנו נמצאים עם איזה התעוררות, אני לא יודע איך אתה מכנה את זה, גל טרור, תחילתה של אינטיפאדה, אפילו יש שיקצינו ויאמרו, איך אתה רואה את ההתמודדות כרגע, והאם היא מספקת?
ראשית, אני לא בעד להקצין, ולא בעד לתת תיאורים אולי מרחיקי לכת. יש ריבוי אירועים לאחרונה, ראינו לא מעט אירועים לצערנו באזור של שכם, היו לנו פיגועים שבהם נהרגו חיילים, וזה באמת דבר מצער, ואנחנו נלחמים בטרור, פוגעים במחבלים, מבצעים עשרות, שלא לומר מאות מעצרים בחודשים האחרונים, בכל הגזרות אנחנו פועלים בדגש על צפון השומרון, איבנו את קו התפר, אנחנו לא רואים את הציבור הפלסטיני מצטרף לזה במובן של אינטיפאדה שנייה, ואנחנו נמשיך להילחם בטרור בצורה ממוקדת ככל שניתן, ולעשות הפרדה בין הטרור שבו צריך להילחם, לאוכלוסייה שאותה לא צריך להציס, ונדמה לי שאנחנו נוהגים נכון.
כשאתה אומר ממוקדת...
ואנחנו כמובן עושים, רק ברשותך, אנחנו עושים כל הזמן הערכות מצב, ובוחנים את מנעד הפעולות שעומדים לרשותנו, ואנחנו נעשה את כל מה שצריך.
אמרת ממוקדת, וזה המקום לשאול האם המהלך של חיסול תאמר אל-קילני, הוא מהלך של אימוץ שיטת סיכולים ממוקדים, שלא הייתה נהוגה לפחות עד לאחרונה בגדה.
אני לא רוצה להתייחס לאיזשהו אירוע קונקרטי, פיצוץ פה, מעצר שם, או דברים מהסוג הזה. אני מצביע על מגמת עשייה קבועה. אנחנו עובדים חזק על המודיעין, גם ברמה הצבאית, גם ברמה השבקית, אנחנו עובדים בהגנה, אנחנו עובדים בהתקפה, בתצורות שונות, כך עשינו, וכך גם נעשה.
אתה חוטף הרבה ביקורת מימין, על כך שלמשל לא הטלת סגר ממושך בעקבות הפיגועים, או שאתה ממשיך לאשר כניסתם של פועלים. אתה יכול להסביר מה ההיגיון של מכלול הפעולות?
אני אומר עוד פעם, בלחימה בטרור אתה צריך כל הזמן להיות... פעולה עיקשת מול הטרור, לפגוע בסביבתו הקרובה, לפגוע בו, לפגוע בסביבתו הקרובה, ולנסות לנטרל ככל האפשר את יתר האנשים. אני חושב שפעולה של עבודה ורווחה כלכלית בסיסית, היא דבר נכון, אנחנו מקימים לזה הערכות מצב, אגב, עם גופי הביטחון במקומות השונים, שעושים שיקולים נקיים ובעיניי נכונים. וכל עוד שאני יכול לקיים שגרת חיים טובה ככל שאפשר, קודם כל הם מתיישבים ביהודה ושומרון, אבל גם לתושבים הפלסטינים, ולקיים שגרה כלכלית ככל האפשר בצד הלחימה בטרור, זה מה שאני אעשה, אבל שצריך לעשות סגר על כפר, או לחץ על שכם, או למנוע מאזור מסוים לצאת ממנו, כי יש שיקולים מבצעים שזה מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מססים לעשות את זה. הנה, אתן לכם דוגמה, אתמול הייתי במעבר סלם, הוא מעבר שסגור כתוצאה מאירועי עיר, אז שצריך סוגרים ושאפשר, משאירים פתוח.
אבל מועצת יש העבירה לך מכתב מאוד נזעם, היא טוענת שזה מקפיא יישובים, מעודד גזל קרקעות פלסטיני, וגם מאמרי מערכת שאומרים רק לא בני, מאשימים אותך בשמאלנות, למה הולכים על הראש שלך?
טוב, ברור שמדובר פה בהכוונה פוליטית, מימין, אני מבין את המשחק, אני יכול לספר לכם שאני אישרתי סביבות 14,000 יחידות דיור בכהונתי כשר הביטחון ביהודה ושומרון, ואני מאוד שמח על כך ביישובים ובמקומות שבהם היה הדבר הזה נדרש, קיימתי הרבה, אני מקיים הרבה מאוד פעילות בתוך השטח לטובת העניין הזה, אני קשוב לצרכים שלהם, אנחנו בהכנת תוכנית מעברים, אני יודע שמאוד קשה במעברים בבוקר, אני מקבל דיווחים מראשי המועצות כל הזמן, אני קשוב למה שאומרים התושבים, זה שעושים פה משחק פוליטי עכשיו, אני מבין את העניין הזה.
אבל אומרים ראשי הרשויות, שאתה אומר שהם פוליטיים, שבסוף יש נתונים, מטה ועדת התכנון, מועצת התכנון העליונה, אתה הקפאת את הפעילות שלה לפעם אחת בשנה, במקום ארבע, כפי שסוכם מראש לטענתה.
זה, אני קיימתי מספר מטאות, נדמה לי ארבע במספר, אני אפילו לא סופר אותן כרגע, ואמרתי שתהיה אחת נוספת אחרי הבחירות, ועובדה שאישרתי 14,000 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון, ואני שמח על כך.
הם אומרים שמספר אישורי התוכניות ירד ב-21-22 לשפל שלא היה כמוהו שנים רבות.
אני אומר עוד פעם, אתם שאלתי על מה שעשיתי, ולא על מה שאתם, ולא על מה שאחרים. אני אומר לך שאישרתי 14,000 יחידות דיור, ואני מאוד מאוד שמח על זה, ויהיו עוד מטעות, ואנחנו נמשיך לפתח את העניין הזה.
יש גם טענות רבות על הבנייה בשטחי C, מאז שהממשלה הזאת נכנסה, ממשלת השינוי, חל גידול של 80% בקצב הבנייה הפלסטינית הבלתי חוקית בשטחי C, העניין הזה לא נאכף, לעומת זאת הסכם אביתר מהצד השני, היהודי, לא קובד בסופו של דבר מצד הממשלה.
אנחנו הגברנו את האכיפה על הבנייה הפלסטינית, לדעתי בהיקף של למעלה מ-50% ממה שהנהוג בתקופות קודמות, אני השלמתי את הסקר באביתר כפי שאמרתי שאני אעשה, ואני רוצה שהסיכום, אגב, הוא לא הסכם אלא סיכום, אכן התממש, אני מניח שאני אוכל לקיים את זה אחרי הבחירות על פי חוות הדעת המשפטיות, ואני מתכוון להיות שם.
אני מציע,
שי, שבואו נסתכל עד הסוף. הייתה פנייה של המתיישבים, אני נאתרתי לעניין הזה, הגענו לסיכום, שמתי במקום כוח צבאי, עשיתי את הסקר, אני רוצה לעמוד בסיכום, אני לא עובד לבד, אבל אני לוקח שיקולים רחבים וחוקיים בעניין הזה, ובעזרת השם אני אוכל לסדר את העניין הזה, כי אני חושב שצריך לעמוד בסיכומים. השהיתי את הפינוי של חומש משיקולים מבצעיים, איחדתי רשויות בעץ אפרים ואלקנה, אני עוסק בצרכים של ההתיישבות ובקשר עם ראשי ההתיישבות כל הזמן. אז לפעמים זה קצת מציק שכשאתה עושה דברים שאתה מסכם איתם, אז הכל בסדר ולא מדברים. וכשעושים דברים שלא לרוחם, אז מעלים את זה לטונים מאוד גבוהים. אני רואה את ההכוונה הפוליטית בעניין הזה. מה קרה כשנתניהו הקפיא את הבנייה בהתיישבות? מישהו זוכר לו את העניין הזה?
פתאום עשו לו חיים הרים.
גם לא הם הראו את החיים. אבל רגע,
ולכן אני עושה את זה בצורה מאוד מאוד עניינית. אגב, אני מאוד אוהב את ההתיישבות. אני מאוד אוהב את ראשי המתיישבים. אני מסתובב הרבה מאוד בשטח אלה, מקומות שמאוד מאוד חשובים לי. הגברת מרכיבי הביטחון בהתיישבות מאוד מאוד חשובה לי, הכרה בחלק בהתיישבות, אני מניח שאפשר לעשות בהמשך כשהתנאים יבשילו, אני בסך הכל בעד העניין הזה, כל עוד שהוא עם שומרי חוק, לא מפרי חוק, בונים בנייה בלתי חוקית במקומות כאלה ואחרים, תוקפים חיילי צה"ל, חס וחלילה,
ומה עם פלסטינים שבונים בנייה בלתי חוקית בשטחי C?
ולכן אמרתי לך שהגברנו את פעילות האכיפה ב-50%.
איפה אתה רואה את זה בשטח? בשטח, לפי מחקר של רגבים, כל יום 105 מבנים בלתי חוקיים, 5,300 מבנים בלתי חוקיים חדשים בשנה האחרונה.
אני לא יודע להגיד לך שהמספרים האלה נכונים, אני עובד במצוות המנהל, אנחנו מגדילים את הפיקוח של המנהל, וזה מה שאנחנו נעשה, אנחנו לא מבטרים על נוכחות.
אני רוצה לדבר איתך על שיחה לא נעימה שניהלת אתמול עם שר ההגנה האוקראיני, אולכסיי רוזניקוב, יכול להיות שהייתה שיחת נימוסין, אבל זה בוודאי לא פשוט לבשר לאוקראינים, כי לא תוכלו לספק להם נשק להגנה בפני רוסיה. באותה עת גם דווח על איזושהי תקיפה לאור יום בסוריה, אז ספר לנו קצת על השיחה ואיך התקבלה ההחלטה.
אז קודם כל בואי שרון נעשה איזושהי הפרדה ברשותך, אני לא כך רוצה להתייחס לאמירות על תקיפות שקרו, אמירות על תקיפות שלא קרו, בואי נבדל את העניין הזה.
בוא נפריד בין רוסיה לסוריה.
בדיוק.
אז בוא נתחיל ברוסיה, אתה אומר לשר האוקראיני שיש לנו מגבלות אופרטיביות לספק להם נשק, מהן המגבלות?
אני לא אכנס פה לפרטים, יש מציאות נורא ברורה, מדינת ישראל תומכת באוקראינה דיפלומטית, מדינית, הומניטרית, פליטים, בתי חולים, פצועים, ציוד הגנתי, הצעתי להם מערכות התראה, אנחנו אפילו חושבים שזה רעיון טוב, גם הוא הסכים בסופו של דבר שמה שאני מציג לו הוא דבר נכון. אנחנו לא יכולים לספק מערכות אמל"ח משתי סיבות, אחת יש לנו שיקולים אסטרטגיים, מבצעיים, אופרטיביים, נקרא לזה במרחב המזרח התיכון, כולם יודעים על זה, כולם כותבים על זה בעיתונים, כולם מבינים את זה, אגב לדעתי גם הם מבינים את זה. שתיים, בוא נהיה פרקטיים, בוא נהיה שנייה אחת פרקטיים ונעזוב את הכותרות הגדולות. מה אתם חושבים, שיש פה איזה ערימות של סוללות כיפת ברזל שמחכות במפעלים שמישהו ייקח אותם, אנחנו לא נותנים אותם? יש פה מערכות נשק מפה לא דחת, אשר שמחכים שמישהו ייקח אותם, אנחנו לא נותנים אותם? או שיש פה מלאי ביטחוני שמדינת ישראל צריכה להגן על עצמה בכוחות עצמה? ולכן, זה הכל סיסמאות מסביב, זה לא אין איזה התכנות מבחינה תעשייתית, אין איזה נכונות מבחינה מדינית, אנחנו עוזרים במה שאפשר,
אני אשאל אותך מה ששואלים האוקראינים. הישראלים מתכוננים שנים רבות להתמודדות עם מלאטים מתאבדים תוצרת איראן. והנה היום, זאת הבעיה, אחת הבעיות של הצבא האוקראיני, האם מדינת ישראל מוכנה לשתף אותם באמצעים, בידע, במה שצריך כדי להתגונן?
אני אומר עוד פעם, סוגיית האמצעים זה דבר אחד, וסוגיות יכולות ההתראה זה דבר אחר. אנחנו לא מעורבים בהספקת אמל"ח, נדמה לי שהמדינות הזאת היא שקולה, היא מאוזנת, היא נכונה והיא ריאלית ביחס למה שיש לנו לתת להם, ואני חוזר למה שהתחלתי להגיד לכם מקודם, שאתם מסתכלים על המערב ונאטו. הרי בסופו של דבר המערב ונאטו תומך באוקראינה במאבק שלה נגד סוריה, והם מגלגלים מערכות מהעורף של נאטו ומערב אירופה לקדמת אוקראינה, ויכולים אחר כך למלא בקצב שלהם מקומות שהם לא תחת איום פעיל. אתם זוכרים שבסדרות לוקח 15 שניות להיכנס למקלט? אתם מבינים שכל צפון הארץ, לא להגיד כל הארץ, יכולה להיות מכוסה בטילים כל רגע, ואז תשאלו, מה זה, איפה הגנה שלנו ואיפה האחריות שלנו? לא. אני אנהג באחריות אסטרטגית מול הרוסים, והשיקולים האחרים שלנו, ביטחונית מול מערכות האמל"ח שלנו,
ביטחון מדינת
ישראל קודם לכל שיקול אחר, ואני מוצא את הדרך לסייע לאוקראינה, בניגוד לאנשים ששואלים אותי שאלות על מה אנחנו עושים, אני כל שבוע יושב עם האנשים שלי ובודק מה כן אפשר לעשות למען אוקראינה, ועושה למען אוקראינה.
עברת ביקורת על נתניהו בסוגיית הסכם הגרעין, שהוא לחץ על ארצות הברית לצאת מההסכם, אבל לפחות למיטב הבנתי, גם אתה חושב שהסכם הגרעין שהאמריקנים מקדמים הוא הסכם לא טוב, אז אני לא מבינה, אתה בעד או נגד?
אני אמרתי שמה שמסתמן כרגע, שיחזרו להסכם שהיה קודם, אם יהיה הסכם, שיחזרו להסכם שהיה קודם, שפקיעת הזמן שלו אפילו קצרה ממה שהיה קודם. ולכן יש בזה מרכיבים בעתיים. מה שאמרתי, שכשיצאו מההסכם בעידודו של נתניהו, לא הפעילו ודאגו לא לפלן בי, ולא להתעצמות הנדרשת, כתוצאה מזה שאיראן הופכת לפחות מחויבת והתקדמה בתוכניות שלה. אני כבר עובד שנתיים על סגירת הפערים האלו, ואנחנו בסך הכל במצב שבו יש לנו תשובות, אנחנו ממשיכים לבנות את הכוח, ישראל נשארה המדינה החזקה באזור, ועל אף הפערים שנפתחו, ידענו לצמצם אותם, ואנחנו יודעים להגן על ישראל כפי שצריך.
טוב, דיברנו על רוסיה ואיראן, נחזור רגע לסוריה, שאלה קודם שרון על הפיצוצים לאור יום שנראו סמוך לדמשק, אני לא אשאל אותך את השאלה שאתה מן הסתם תחיש, האם יש מעורבות ישראלית, אני רק אשאל אותך למה להערכתך כשר הביטחון של ישראל, היו כמה שבועות שלא ראינו הפצצות בסוריה ופתאום זה חזר.
אני משאיר איזה אישי להשערות המאוד אינטליגנטיות שלך, ואני מניח שאתה תגיע למסקנה שכשיש צורך במידע או מידע וצורך, אז ישראל פועלת, זה לא פונקציה של שאלת כתב כזה או אחר, מכלי תקשורת כזה או אחר, ולא תקיפה על בסיס קלנדרי, אלא על פי צורך מבצעי.
אז אני אשאל ככה, הערכה שלי, אם אתה משאיר לי את הערכות, שזה קשור בין השאר למתיחות שהייתה מול חיזבאללה בעניין של הסכם הגז, נכונה?
לא.
וזה קשור לאיומים של שר החוץ הרוסי מדבדב?
לא.
יפה, אנחנו בלא וכן. במשחק, טוב נדבר איתך קצת.
את יודעת כמה עיתונאים מתחננים שפוליטיקאי יענה בכן ולא, הנה שחינו בפוליטיקאי כזה.
נכון, אני רוצה קצת פוליטיקה, הסקרים האחרונים אתם חוזרים קצת ל-13 מנדטים, זה סביבות המנדטים, הסרטונים האחרונים, הקמפיין שלכם מזהיר מפני איתמר בן גביר וסמוטריץ' שישלטו על נתניהו וישלטו על הביטחון של מדינת ישראל, אבל בסוף, ביום פקודה, כאשר אתם תגיעו 13 מנדטים ונתניהו אולי יהיה לו את ה-61, אתה בעצם תעניק לאיתמר בן גביר את התיק ולסמוטריץ' את התיק, ואתה תוותר ותשב באופוזיציה?
שרון, קודם כל, אני מאמין שאנחנו נמשיך לגדול, והמספרים עוד עתידים להשתנות. יש לנו עוד שבוע מהיום לבחירות, ואני מאחל שיעבור שבוע טוב מבחינה ביטחונית, ושנוכל לנהל קמפיינים פוליטיים מכובדים ככל שניתן במציאות שבתוכה אנחנו חיים, ושהציבור ילך לומר את דברו. אני אכבד את בחירת העם, מה שהעם יבחר, זה מה שיקבל העם.
לא, אבל כשהכוח הפוליטי שלך שקול לכוח הפוליטי של הציונות הדתית, אתה בעצם אומר, בגלל ההיסטוריה שלך עם נתניהו, אני אתן לאיתמר בן גביר את תיק הביטחון פנים ולסמוטריץ'
את המפתחות ללשכת השר לביטחון פנים.
כשאתה יכול בעצם להיות שם, או אפילו להיות ראש ממשלה.
מדינת ישראל תלך לבחירות, והם יקבעו מה יהיו התוצאות שלהם. לי אין דיספיוט אישי עם נתניהו, זה לא שהוא לא תקף אותי אישית, זה לא שהוא לא פגע בי אישית, זה לא שהוא לא הפר את הסכמים, זה הכל קרה, אלא שמה שהוא עשה חמור יותר, זה הוא הפר, הוא פעל בניגוד לאינטרסים של מדינת ישראל, תמורת האינטרסים שלו. מה שיכתיב בפירוק באי עמידה בהסכמים של התקציב ובפירוק ממשלת האחדות.
אבל נגיד לך מה הבעיה, כשאני כבר שמעתי אותך, אני רוצה להתעכב איתך כבר עכשיו, כי אני כבר שמעתי אותך אומר את זה. אני זוכר במערכת סבב שני וסבב שלישי, שאתה אמרת, דיברתם על נתניהו בכחול לבן, במונחים של בגידה בהקשר של הצוללות, שהוא העדיף את האינטרס האישי שלו על פני האינטרס של המדינה, ואמרת בשלישי במרץ 2020, לא יושב ממשלת אדם עם כתב אישום, ב-19 במרץ 2019 אמרת, לא יושב עם נתניהו בממשלה, אמרת את זה, אני מתחייב, לא נשב בנימין נתניהו, בסוף ישבת, אז גם עכשיו, למרות שהוא מעדיף את האינטרס האישי, למרות ההיסטוריה, יכול להיות שתשב.
אבל נדמה לי שבכל התאריכים שהזכרת אישי, המושג קורונה לא היה קיים. המושג של סגר 50 מטר מהבית, נדמה לי שלא קיימים. המעבר של 3 תקופות בחירות, לא הרחנו שנקראת, זה באמת הזוי שאנחנו מגיעים לקמפיין 54 שנים. אבל כל התופעות האלה שבגינן ולמרות האינטרסים הפוליטיים שלי והקושי הגדול שלי מבחינה אישית, הלכתי לממשלת תחתות דווקא בעת הקשה ההיא.
אבל עכשיו יש לך גם משימה, אולי למנוע מכוחות
צורים. אז כדי למנוע את ציות נובמבר, תיכנס שוב, זה יהיה מושג חדש.
תנו לי להשלים את המשפט בבקשה. ולכן נתניהו מבחינתי גמר את הקרדיט הפוליטי שלו, לא רק במובן שלי, אלא גם במובן שאני יודע מה הוא רוצה לשרת. אתם חושבים שהוא שרת את מדינת ישראל והאינטרסים שלה? אני אומר לכם, הוא שרת את האינטרסים של נתניהו, ולא של מדינת ישראל. אני לא רוצה להיות שוטר שותף של העניין הזה.
אבל כשדיברת על הצוללות, זה אפילו חמור יותר. ובכל זאת בסוף, כשהיה יום פקודה עם הקורונה, נכנסת. אז אם יהיה יום פקודה במקום סיוט נובמבר, לא תרצה למנוע את זה?
לא, אני חושב שהציבור מבין את העניין הזה, ואני מקווה שהציבור לא ייתן לסיטואציה הזאת לחזור. ואני קורא לציבור באמת להצביע בצורה נכונה, על פי שיפוטיו, אתה יודע, אנחנו בשיחת רדיו, אני לא יכול לעשות פוליטיקה. אני מציע פתרונות אחרים למדינת ישראל, יש אלטרנטיבות חוץ מאשר נתניהו בשביל שהסיוט הזה לא יחזור, ואני מציע שהם יבחרו בהם.
אתה יודע בוודאות שאתה תמליץ, שהמחנה הממלכתי ימליץ עליך למלאכת הרכבת הממשלה, או שיכול להיות שברגע האחרון תבינו שזה או נתניהו או לפיד, אז תלכו עם לפיד?
מה נעשה ברעיון של אחרי הבחירות, אם אני אתן לך את התשובה עכשיו? אנחנו ממשיכים להתמודד, ממשיכים לגדול, ממשיכים להסתובב בשטח.
אבל זה סנריו אפשרי שבסוף תחליט שאתה ממליץ על לפיד?
מציעים את עצמנו כפתרון הממלכתי למדינת ישראל, לגמור את הבחירות, נשב, ננתח את התוצאות ונראה איך אנחנו
ממשיכים. אני לא שומעת, אתה לא שולל כותרת, את זה.
אתה לא שולל המלצה על הפיד.
אני לא שולל כלום, אני אומר עוד פעם, אנחנו עכשיו כרגע ממוקדים בבחירות, אנחנו ננצח, אני המועמד של המחנה הממלכתי לראשות הממשלה, אנחנו מזהים את זה כאלטרנטיבה היחידה להקמת ממשלה, אנחנו חושבים שליאיר לפיד אין באמת ממשלה, ואנחנו נלך לבחירות 6, 7 ו-8, אנחנו נסתכל עם התוצאות שאנחנו נגיע להם אחרי הבחירות, כמו שאנחנו חושבים לפני הבחירות, ואני מבטיח שאני, או אני מניח, לא רוצה להבטיח באמת, אבל אני מניח שאתם תפנו בבקשה לדבר איתי, ושאני והצוות שלי נעשה שיקול, אומר כן.
אנחנו נשמח.
אבל גם לך אין באמת ממשלה, בוא נודע על האמת.
לא, אז אני אומר עוד פעם, אם אתה תיקח, תוריד את הליכוד בראשות נתניהו, ותוריד את המפלגות קצה, אתה תראה שאתה מגיע ל-70 מנדטים בערך, עם כל יתר הדברים, המספרים מונחים לפני העיניים, ועכשיו באמת, אם נתניהו יש 61, אז אין לי ממשלה, אבל אם אין לו 61, ללפיד גם כן אין ממשלה, אני חושב שיש לי את היכולת להקים ממשלה.
אם נניח ש...
אבל
ארבעה סבבים דיברו איתנו, שהליכודניקים יוציאו את נתניהו
מהמשוואה,
או שהחרדים יגידו לנתניהו, חלאס, גררת אותנו לאופוזיציה פעם אחת יותר מדי, זה לא יקרה.
הם גם מכחישים.
הדברים האלה התבררו כפנטזיות, כחלומות באספמיה.
אני מזכיר לך שהחרדים פעם ראשונה בשנים האחרונות באופוזיציה, כש נתניהו עכשיו נמצא באופוזיציה בראשותם. הם אכן לא רוצים לשבת באופוזיציה, לדעתי הם אמרו את זה בקולם שלהם. אני לא עקבתי אחרי כל התבטאות שלהם, אבל פה ושם אני מכיר את העניין הזה. אני ממש מציע לכולנו להיות בסבלנות, להגיע לשני, שלישי בנובמבר, לראות את תוצאות האמת, לראות מה אפשר. אני בטוח שכל מפלגה תעשה את החישובים שלה, אני יודע מה החישובים שלי, עם נתניהו אני לא אשב, לכל השאר אני פתוח, ובואו נתקדם.
בדיעבד השותפות עם שר ואלקין לא נעיבה לכם עוד כוח, היא בעצם חישקה אתכם אידיאולוגית, שמענו את איזנקוט טיפה מגמגם כשהוא נדרש לשאלת סוגיית שתי המדינות, לא הבאתם עצמי מהימין כפי שחשבתם.
קודם כל הבאנו פתרון ממלכתי למדינת ישראל, ואני חושב שבסופו של דבר יום אחרי הבחירות צד ימין מדבר עם צד שמאל, דתיים מדברים עם חילונים, ואנחנו עשינו את זה לפניכם. דבר השני, הגענו להסכם תוכן שהוא דבר מאוד מאוד חשוב, והצענו מחנה ממלכתי שמהווה גשר פוליטי בין ימין לבין שמאל. אני מניח
אבל
שגם...
אבל התאכזבתם מהחיבור
אני
מניח, הזה?
אני לא התאכזבתי מהחיבור הזה, כי אני חושב שזה מה שמדינת ישראל צריכה. אי אפשר לריב בשני הצדדים של המגרש ולהגיע לתיקו בלתי סופי ורק להגביר את השנאה בין אחד לשני, אלא צריך לנסות להתחבר בין אחד לשני, וזה מה שאנחנו מנסים
לעשות.
אני מקווה ומאמין שהציבור יבחין את זה. אני חושב שאנחנו נמצאים באמת בימים היותר גורליים, הן מבחינת ההכרעה הפוליטית בגדול במדינת ישראל, והן מבחינת כיוון של תוצאות האלקטורט במדינת ישראל, אני מניח שיותר ויותר מתלבטים יגיעו להכרעה, ואני מעריך שהמחנה הממלכתי יגדל, אני מקווה שכך יקרה, ואני עובד קשה בשביל שזה מה שיהיה. בצד הפעילות שלי בתחום הביטחון והשילוב הזה הוא בהחלט מאתגר.
אמרת דבר מעניין, שהמחנה הממלכתי גשר בין ימין לשמאל. ימין אני מבין מי בקצה הגשר, במקרה שלכם, שר, אלקין, מתן כהנה, מי השמאל?
לא, אני חושב שמי יש עתיד שנמצאים משמאלנו, דרך העבודה ודרך מרץ ורעם שלא נשען עליהם, אבל נשמח לשתף איתם בפעולה קואליציונית, אלה דברים שהם אפשריים, וימינה, אני בסך הכל מקבל גם את הליכוד, גם את המפלגות החרדיות, אני לא חושב שהתפיסות של בן גביר משרתות את מדינת ישראל, אני חושב שהן קיצוניות ומסוכנות, אני לא רוצה לשען על הקצוות, אני רוצה ממשלת אחדות כמה שיותר רחבה, נתניהו לקח את הליכוד כבן ערובה, יכול להיות שבכל זאת יקרה מה שאמרתם שהוא לא קרה, ואולי יום אחד זה כן יקרה, ויש שם מישהו אחר, נראה מה יקרה.
למה לא להישען על רע"מ?
אנחנו חושבים שמה שנכון זה שאנחנו ניקח מהמרכז החוצה ולא מבחוץ פנימה. אם יש ניסיון שהיה קשה בממשלה הקודמת שלכשעצמה היא רעיון טוב, שהקצוות היו חשופים מדי, פרומים מדי, והקשו על הממשלה לתפקד. ואני מקווה שכשיהיה לנו מרכז כובד במרכז,
כי לפיד כבר לא פסל את השיתוף פעולה, גם אם לא בתוך הממשלה, שיתוף פעולה מבחוץ של חד"ש תע"ל. שר אמר שזה לא יקרה במקרה שלכם. אתה פוסל את זה על הסף, שיתוף פעולה מבחוץ.
אני לא מתעסק בשיתוף פעולה עם חד"ש ותע"ל. אני אמרתי את זה ואני חוזר ואומר את הסיפור הזה. אני חושב שהציבור הערבי זכאי לכל השירות הפרלמנטרי והממשלתי שמדינת ישראל יכולה וצריכה לתת לו. בנושאים קונקרטיים צריך לפתוח פה מרכז תרבות או שם איזושהי, ותמיד אפשר לדבר עם אנשים. אנחנו לא רוצים לשתף אותם פעולה ממשלתית. אנחנו לא רואים אותם חלק מהקואליציה. אגב, הם לא רואים את עצמם חלק מהקואליציה. אבל עדיין אני שרת את הציבור הערבי, גם שהוא לא יצביע לי בכלל, ככל שאני יכול לשתף.
אבל מנסור עבאס, מנסור עבאס, שעשה בשנה האחרונה דרך משמעותית, הכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, האיש שמוכן לארח את אבו מאזן בסלון שלו, לא מוכן לשבת איתו בקואליציה?
אמרתי שאני מוכן לשבת איתו בקואליציה, אמרתי שאני לא רוצה להישען עליו.
בקואליציה של 61 אתה לא תהיה מוכן.
לא, אני לא רוצה להקים ממשלה של 61 שנשענת על רע"מ, כי אני חושב שהדבר הזה לא יצליח, את זה למדנו, אני מקווה שנוכל להקים 70, כולל רע"מ, עם 72, וזה כבר נראה אחרת.
כן. שר הביטחון בני גנץ, יושב ראש המחנה הממלכתי, תודה רבה לשיחה.
תודה רבה לכם, יום טוב.
יום נפלא.